דף קף עמוד ב', באמצע עמוד יש נקודותיים, ביי רמי בר חמה. אמצע עמוד. אומרת הגמרא, ביי רמי בר חמה, דף קף עמוד ב' באמצע, ביי רמי בר חמה. היו מוחזקים בעבד שהוא שלו וגט כתוב על ידו והרי הוא יוצא מתחת ידע מהו. ידוע לנו על עבד ששייך לאדון פלוני. והאדון הזה מגרש את אשתו. דהיינו, אני רואה את העבד נמצא בבית של האישה, והאישה מספרת לנו שהיא התגרשה על ידי העבד הזה. ואיפה הגט? הנה, העבד הזה, זה הגט שלי. אין כאן עדי מסירה. אני לא יודע אם באמת הבעל מסר לה או לא. היא עכשיו תובעת כתובה לצורך העניין. מה הדין? מסבירה גמרא, מה הספק בכלל? מבאר את הגמרא, מהו? מי אמרינן אקנויה אקנילה או דילמה הוא מנפשי עיל. ברמה העקרונית יש כלל בכל מטלטלין, כל מה שתחת ידו של אדם הרי הוא שלו. כשסתם אישה מביאה גט לבית דין, אני לא אומר, רגע, אולי הבעל לא יקנה לה? למה? כי יש לה גט, יש לה גט, זה שלה. אבל כאן יש לי שאלה, האם זה נכון לבוא ולומר שכל מה שתחת ידו של אדם הרי הוא שלו, אז העבד שייך לה כי הבעל יקנה לה את העבד? ובמקרה דנן העבד הוא גם הגט של האישה, או הבעל כתב גט על היד של העבד, זה אמת, אבל הוא לא נתן לה. העבד מיוזמתו החופשית זכר לחפד נעורים והופיע אצלה בבית. זה לא ראיה שהיה פה נתינה של גט. אולי היא אינה גרושה? אין כאן עדי מסירה, אין את מי לשאול. אומרת הגמרא, מה הדין? אמר רבה, וטיפוק לידקתיו שיכול להזדייפו. אומר רבא, עד שאתה שואל אותי אם זה עבד שהוא נתן או לא נתן, בוא נצא מתוך הנחה שידוע לי שהוא נתן. גם ככה, זה לא גט כשר. כי צריך שיהיה כתב שאינו יכול להזדייף, כי אנחנו חוששים שמה הבעל עשה תנאי בתוך הגט, ואם זה דבר שאפשר לזייף אותו, אז יבואו ויתשתשו את התנאי, ואף אחד לא יודע שהיה פה תנאי. חייבים כתב כזה שאינו יכול להזדייף. הפייבי זה לא גט כשר, כי זה דבר שניתן לזיוף. אומרת הגמרא, ולרבה, קשיא מתניתין, על היד של עבד, עד שאתה שואל אותי על רמי בר חמה, למה אתה שואל על רמי בר חמה? זה קושיה על משנה, המשנה אומרת, אם כתב גט על יד של עבד, ונתן לה את העבד, הרי היא מגורשת, אבל זה כתב שיכול להזדייף. מסבירה הגמרא, מיד נחזור לתירוץ שלך, מסבירה הגמרא. בישתם המתניתין לרב הלא קשיא, בעדי מסירה ורבי לזרי. בישתם המתניתין, אני יכול להסתדר. למה? המשנה מדברת בעדי מסירה, ועליבא דרבי לזר, שרבי לזר סובר שעדי מסירה קרתי, אז זאת אומרת שהם יודעים העדים שלא היה תנאי. אז כשהם יודעים שלא היה תנאי, אין לי שום בעיה, גם כתב שיכול להזדייף. אלא לרמי ברחמה קשיא, אבל לפי רמי ברחמה אמרנו שאין כאן עדי מסירה. אז אם אין עדי מסירה, על מה אתה סומך? על עדי חתימה. על עדי חתימה זה לא עובר לי, זה כתב שיכול להזדייף. לכן השאלה הייתה דווקא לפי רמי ברחמה, מה שאל אותו רבה. עונה הגמרא, לרמי ברחמה נמי לו קשיא, בכתובת קעקה. גם רמי ברחמה יכול להסתדר. אנחנו צריכים להסביר, אבל בקיצור נמרץ, הסבר יבוא בהרחבה עוד. בדף כפת עמוד א' יש תוספות, ושם התוספות בדיבור המתחיל מן חכמים אומר תוספות למטה, פירש בקרוטס דאמר עדי מסירה עיקר, והבאה והבעל ינסה צריכה להביא עדי מסירה, ודווקא הכה, איפה? על דבר שיכול להזדייף, אומר רשיד, צריכה עדי מסירה בשעה שבאת לנסה. אבל בגיטין הכתובים בדבר שאינו יכול להזדייף, יכולה לנסה על ידי חתימה, ואפילו לרבלוזר וכו'. זאת הגמרא באה ומתרצת, למה באמת השאלה הייתה נכונה, דווקא לרמי בר חמה? כי לפי רמי בר חמה אתה אומר שאין כאן עדי מסירה, אם אין עדי מסירה, איך היא יכולה להתגרש? מה ברושך? כי יש לה שטר ועדי מסירה קרתי, אז אני סומך, אין לי שאלות. לא. במקום כזה שזה כתב שעלול להזדייף, מחייבים את האישה לבוא עם העדי מסירה. כדי לברר שלא היה תנאי. ולכן אין לי בעיה עם עצם זה שזה כתב שיכול להזדייף. באים איתה עדים. אבל אתה אומר שאין לדה מסירה. אז בהכרח שזה עלי בדרב מאיר. אם זה עלי בדרב מאיר, אז זה גט פסול, זה כתב שיכול להזדייף. או היא לא יכולה להינשא על סמך זה, כי זה כתב גם עלי בדרב לא זו. עונה הגמרא, כתובת קעקע כפי שאירו פה. השתדעתית לאחי, מתנית אינה מלא תיקשי, בכתובת קעקע. אז אם הגענו לכאן, אז גם אין לי כבר קושייה על המשנה. כי מה שאלת אותי, וקיימת את המשנה עלי בדרבי לזר, אמרת לי, במשנה כתוב שאפשר לכתוב גט על יד של עבד ולתת לה את העבד, אבל זה כתב שיכול להזדייף. נאלצתי להעמיד עלי בדרבי לזר, וכשיש לנו עדי מסירה, כבר לא צריך את זה. מדובר פה באמת, גם עלי בדרב מאיר, עדי חתימה קרתי, אבל זה כתב כזה שלא יכול להזדייף. למה? כי זה כתובת קעקע. אז מה קורה בכתובת קעקע? או, אז זה שזה אסור, בוא נאמר שאדם כותב לאישה גט בשבת, זה בעיה לגירושים? הוא עושה עבירות, שיהיה לו נו משלו, אבל אותנו זה לא מלחיץ. אבל, מיד, אומר תוסות, דיברו מתחיל בכתובת קעקע, מדאורייתא ליכא איסורא עד שיכתוב ויקעקע בדיו ובכחול. ולרבי שמעון שמה במסכת מכות אינו חייב אפילו כתב ויקעקע עד שיכתוב את השם. אומר תוסות, אבל איסור דרבנן איכא, למה? כי אפילו אפר מקלה אסור לתת על גבי מכתו, מפני שנראה ככתובת קעקע. מוסיף תוסות ואומר, ואפילו הוויה הכא איסור דאורייתא מכל מקומה וגט. כדאמרין הלל, כתבו על איסורי הנאה קשה, אבל גם דאסור לכתוב, דאמיתני באיסורי הנאה. תוסות רוצה לבוא ולומר, זה שהוא עובר עבירה, אז בתחילה תוסות רוצה להגיד, מדובר פה לא בכתובת ממש קעקע, כפי שמדובר בכתובות, במכות, ששם באמת זה איסור דאורייתא. עזוב, גם אתה יודע מה? זה לא דרבנן, גם אם זה איסור דאורייתא, אומר תוסות, אז מה? אז זה גט שנעשה בעבירה, אותי זה לא מעניין, כמו תבוא על איסור הנאה. אני לא רוצה עכשיו להיכנס לסוגיה הזאת בשני, אבל אתמול הזכרנו שהרמב״ם והטור לומדים שכתבו על איסורי הנאה כאשר לכתחילה. תוספות לומד במחלוקת ראשונים, תוספות לומד שכתבו על איסורי הנאה זה כאשר, אבל רק בדיעבד. למה? כי בעצם כשאתה כותב את זה על איסורי הנאה, אתה נהנה. אתה עכשיו בזכות זה אחרת. אם זה לא היה על איסורי הנאה, זאת אותיות פורחות באוויר, אפשר לגרש עם זה. עכשיו שזה כתוב על איסורי הנאה, יש כאן נתינה, יש כאן ענה, אוקיי, אז הוא עשה עבירה בנתינה, זה לא מפריע, אבל הגירושים, אותו דבר אצלנו, הכתיבה על העבד שיש חייב במצוות כאישה, הכתיבה הזאת היא כתיבה שיש בה עבירה, אבל זה לא מעניין אותנו. אין מצווה לכתוב גט. איפה? אוקיי, נו, נגיד, נו, מצווה. אז מה? זה גם לא נקרא מצווה הבאה בעבירה, אבל אני לא רוצה עכשיו להתעסק עם זה. אם אני בסוכות כותף לולב בשבת, זה מצווה הבאה בעבירה?
לולב הגזול?
גזול זה משהו אחר, כי כל המציאות של הלולב בידי זה מגזל, זה מתוח עבירה. אבל זה שאני עושה עבירה, זה שאני מנהלה הלולב ובאותו הזמן ידליק אור בשבת, זה מפריע לך?
לא, זה משהו אחר.
למה?
עשיתי עבירה ועשיתי מצווה, או כתבתי לולב בשבת.
עשיתי עבירה ועכשיו אני הולך לעשות מצווה, מה זה נוגע? אז מה?
אבל למה שהאישה תיפגע
בסך הכל? כן, אבל עזוב, אחרי הכל, מה זה נוגע לגט? המהלך, גם המצווה זה לא כתיבת הגט, אין כזה מצווה. אולי המצווה זה לתת לה. בנתינה עצמה אני לא עושה עבירה. מה אני עושה, איך אני מגיע למצווה? נו, מה לעשות? כל החיים שלו בעבירה, נו, מה לעשות? אומרת הגמרא, דיברנו כבר שלא היית מתחתנת איתו, אומרת הגמרא. נכון, ועכשיו קרה עוד טעות. אומרת הגמרא, מי הווה עלה? נכון, משתנים, ולכן יש גט. מי הווה עלה? שואלת הגמרא תכלס, תשובה לא קיבלתי לשאלה. אישה מביאה בפנינו עבד שכתוב עליו גט. האם אפשר לסמך זה לתת לה להינשא? או אי אפשר לסמך זה לתת לה להינשא? אומרת הגמרא, תשמע דאמר יש לקיש, הגודרות אין להם חזקה. גודרות, נכון שכל מה שתחת ידו של אדם הרי הוא שלו, אבל גודרות, על שם הפסוק גדרות צום, בפרשת השבוע הקודם, גדרות צום, צום נקרא גודרות. מכיוון שתמיד אני אומר כל מה שתחת ידו של אדם, דהיינו, יש לי עת. בא מישהו ואומר, זה שלי. לך מפה, מהר, לך. למה? כי יש חזקה, כל מה שתחת ידו של אדם הרי הוא שלו, למה זה אצלי? כנראה שקניתי ממך. היי, אתמול זה היה אצלך, חרות הזה השם שלך, נכון? אתמול זה היה אצלך. מחרת לי היום, זה נמצא אצלי. בגודרות, בצון אני לא אומר את זה, למה? כי יש להם רגליים. אז מה שזה נמצא עכשיו אצלי, זה לא אומר כי קניתי. זה נמצא אצלי, כי זה הולך ברגליו. ומכיוון שכן, אומרת הגמרא, אותו דבר בעבד. עבד לא יכול לשמש לי כראיה שהבעל נתן, כי אפשר שהוא בא מעצמו. כך פשטות נוקט רשי בסוגיה. תוספות בדיבור המתחיל, תשמע, דאמר יש לה כי שהגודרות יש לתוספות קושייה, ראשית מסביר תוספות עד כמה לגודרות אין חזקה, עד 3 שנים. אבל לאחר 3 שנים, גם לגודרות, אם זה נמצא ברשותי 3 שנים, זו חזקה. שואל תוספות, אבל אני לא מבין. יש משנה, משנה במסכת בבא בתרא. העבדים חזקתן ג' שנים מיום ליום, אבל לאלתר לא. למה אני לא מביא את המשנה? ועוד מה יקמה שמה ריש לקיש מתניתי, ויותר מזה, אז מה ריש לקיש מחדש? שהגודרות אליהם חזקה, זו משנה. רוצה תוספות לחדש ולומר, שאם לא היה את ריש לקיש, מהמשנה לא הייתי יודע דין של צון. כי היה מקום לבוא ולומר, שדווקא בעבדים, שהוא בר דעת, בר דעת, אם הוא בר דעת, אז אם אני רואה אותו אצל מישהו בבית, זה לא מוכיח לי שמישהו קנה אותו. אני אומר, פשוט מאוד, הוא מכיר את האישה הזאת מימים עברו, הוא יודע שאצלה יותר טוב מאשר אצל בעלה, לקח רגליים והגיע אצלה בבית. יש כאן איזה הוראת בעלות, יש כאן איזה הוכחה לקניין, שום דבר. אבל בצום זה אחרת. באופן נורמל, כבש שיוצא מבית אדונו, חוזר בלילה לבית של האדון שלו, הוא לא הולך לשכנים. הוא בא כל יום לאותו מקום, מה הוא עושה אצלו בחצר? יש מקום לבוא לומר, אולי הוא קנה אותו. ובכל זאת אנחנו אומרים שהגודרות מחדש ריש לקיש אין להם חזקה. וגם אצלנו בעבד יש את אותו מסר. נכון. באופן נורמל כשאתה רואה עבד אצל מישהו זה לא ראיה שקנו אותו. למה? כי יכול להיות שהוא ברדת, הוא בא פה מיוזמתו. אבל פה העבד הזה לא הגיע סתם. העבד הזה נמצא וגט כתוב לו על היד. זאת אומרת שהאדון כתב גט, זה אנחנו יודעים. אני רק לא יודע אם הוא נתן לה. היה מקום לבוא ולומר, מה הוא עושה פה אצל האישה? כנראה שהוא נתן. יש כאן, כמו בגודרות, יש לי עילה לבוא ולחשוב שבאמת על פי דין זה שייך לאישה. לכן המסר של ריש לקיש, הגודרות, לא עבדים, הגודרות אליהם, כמו שלגבי צום, על אף שיש איזושהי אומדנה, בכל זאת זה לא חזקה, גם לגבי אישה, על אף שיש פה איזו אומדנה, שהעבד הזה כי הגט על ידו שייך לה, בכל זאת היא לא מתגרשת, אלא אם כן, יופיעו פה עדי מסירה, על סמך זה נוכל לתת לה להינשא לאחר. באי רמי בר חמה, היו מוחזקים בטבלה שהיא שלה וגט כתוב... לפי רב אשי, עוד פעם?
לפי רב אשי...
שור רב אשי, איזה רב אשי?
כן, ריש לקיש.
כן? זה בסדר שהיא לא יכולה להתחתן. דהיינו לא מגורשת. הבנת מצוין.
אלו, ריש לקיש בא ואומר שיש לי סיבה לחשוב שלא, אז אין להם חזקה. פה, מה פתאום העבד הגיע לשם עם גט ביד שלו? כתוב על היד. כלומר, שיש לי חיטים...
וזה מקביל כמו לצון. מה פתאום הצון נמצא אצלי בחצר? הרי בדרך נורמל, הצון הזה צריך לחזור לבית של האדון שלו. ואף על פי כן אני בא ואומר שזה לא סיבה לחזקה. אז גם אצלנו, אפילו שיש לי שאלות מאוד טובות, חזקה זה עוד לא נותן. ולנתת לה להינשא על סמך זה אני לא יכול. אלא אם כן, יבואו עדי מסירה ויעידו על הדבר.
אחרי 3 שנים
כן.
שהעבד יצא 3 שנים? התחתן עם
העבד. זה הדין. אומרת הגמרא, באי רמי בר חמה. היו מוחזקים בטבלה שהיא שלה, וגט כתוב עליה, והרי היא יוצא מתחת ידו, מהו? מה הגמרא רוצה? יש פה טבלה וחתיכת עץ. כולם יודעים שהחתיכה הזאת שייכת לאישה. בפועל, הבעל מגיע לבית הדין, ואצלו ביד נמצאת החתיכת עץ הזאת, וכתוב על זה באותיות של קידוש לבנה, הגט של אשתו. והוא מוסר לה. הוא מוסר לה.
אבל זה שלא, אז מה הבעיה? אמרנו שאישה צריכה לשלם את הגט. זה הביא את החוק.
מי אמרינן אקנויי אקנטלי, או דילמה לא ידע לאקנויי? השאלה שלנו היא כזו, האם אני יכול לבוא ולסמוך על זה, שהיא אומרת שהיא נתנה את זה לבעל, פירושו של דבר שהיא קנתה לו קניין גמור, והיה פה גמירות דעת, והאישה הזאת היא עכשיו מתקיים בה וכתב לה ספר קריטות, כי הרי הבעל צריך לכתוב לאישה, או שהיא, למה היא נותנת לו? כי היא יודעת שבעוד 5 דקות הוא מחזיר לה. הווה אומר שהיא לא מתכוונת להקנות. היא מתכוונת להשאיל לו. כי היא יודעת שעוד פעם. אם היה קניין, אין לנו שאלה. הנידון שעומד בפנינו בדעת בני אדם, האם הגברת דנן בראש שלה מה שעובר, עזוב מה אתה יודע, בראש שלה מה עובר, אני נותנת לו, כי עוד מעט הוא מחזיר לי. אז היא לא מתכוונת להקנות, היא מתכוונת להשאיל לו. עכשיו, בנפרד, שאלת שאלה מאוד טובה. כמו שאתמול אמרנו, שהאישה עצמה נותנת כסף לסופר. אז באו חזל ואמרו, הפקר בית דין הפקר, וזיקו לה את המטבע, לא, כדי שזה יהיה נתינה שלו. אז בוא נאמר גם פה, הפקר בית דין הפקר, ובאמת היא הקנתה את זה לא מכוחה, לא מרצונה, כי ככה בית דין עשו. אומר תוסו דיבור המתחיל, ישאלו ידה להקנויה פירוש, בדבר שהוא מחזיר לה, ולא גמרה ומקנה לי, אלא בתורת שאלה משאילתו לו. אף על גב דאמרינן לאל דדמי כתיבה צופר, אקנוי אלי רבנן מדידה, מכל מקום טבלה דידה, לא מקנו לי. אומר תוספות, מה הקשר? את השכר שנותנים לסופר, זה יקנו לה. וזה באמת יהיה שייך לבעל, יקנו משלה, לא. אבל את הנייר, הנייר צריך להיות משל בעל, אז הטבלה הזאת היא צריכה לבוא משל בעל. היא משוכנעת אולי שזה רק השאלה, היא איננה מגורשת. אומרת על זה הגמרא, אמר רבה, את האשמה, בוא אני אוכיח לך את הדברים.
אם ככה, בוא ניקח את זה לחיים שלנו היום. אולי אפשר, הבעל יכול לשלוח לאשתו, ישלוח לגט את זה דרך המייל.
את?
את הגט. דרך המייל, והיא מחזירה לו, והכל יהיה שריר וקיים.
זה לא יקרה ונתן.
מה?
זה לא ייחשב ונתן, הבעל צריך לתת לה את הגט.
אז הוא נותן לה את זה.
לא, במייל זה לא דבר, זה לא נקרא.
או שהוא נותן לה את זה כאילו על ידי שליח.
כן, אבל זה לא נקרא שליח.
למה זה לא שליח?
שאל אותך אחרת. קיבלת במייל שהיא קיבלה את זה, יוד קי וו קי. אתה צריך להפעיל את המחשב מגניזה?
שמה?
קיבלת יוד קי וו קי. צילום של עמוד של ספר תורה. אתה צריך לקחת את המחשב לגמי זה?
לא את המחשב.
למה?
להעתיק את זה.
לא העתקתי. לא העתקתי. אני עכשיו רוצה למחוק.
אולי אתה ארדיס, אני רוצה לשמור את זה. לשמור את זה בגמי זה. אתה ארדיס.
התשובה היא לא. למה? כי זה לא כתב. זה לא כתב. הכל נכון, אבל אין שם שום כתב. זה איפה לא. זה נראה לך כתב. אבל יש לי את הבינארי שמאחוריו. הווה אומר ככה. למעט זה לא כתב. לו יצויר וזה היה כתב, הכל אמת. אבל זה לא כתב, אז אין לנו בעיה עם זה. אולי אי פעם, אולי כן, אולי אי פעם יביאו לנו. מה? אתה שומע. זה לא שאלה עלינו. זה שאלה על כל גיר. עכשיו זה, לא, אבל זה כל שאלה על כל גיר. לא, חס ושלום, חס ושלום. יש לה נכסי מלוג, זה שאלה. יש בעיה אחרת, איך בעל יכול לתת גט לאשתו? זה עוד שאלה. כן, כאילו לא, כאילו בדיוק. כן, כיוון שכבודו חי בשנת 2008 ונייר זה דבר זול. אבל מי שהיה חי ב-47 וב-45 וב-43 וב-42 יודע שנייר זה דבר יקר. לא כל אחד היה לו נייר. גדולי ישראל, הקצי סבוד, כתבו חידושים על כל מיני שולי דברים. לא היה, לא היה. אז היא נתנה טבלה, כי היא רוצה להתגרש. אומרת הגמרא, אנחנו עוד לא הסברנו, אנחנו באמצע. אומרת הגמרא, אמר רבי תשמה, מוכרחים להיכנס לתקופה שבו הגמרא נמצאת. אז כל השאלות הופכות להיות ברורות ובהירות. מה עושים שבכל יום? מה עושים? אומרת הגמרא תשמה, אף הוא, זה משנה במסכת עדויות, שמדברת על כל מיני עדויות שנתן רב יהודה בן בבא. והמשנה מוסיפה, אף הוא העיד על כפר קטן שהיה בצד ירושלים, והיה בו זקן אחד, והיה מלווה לכל בני הכפר, וכותב בכתב ידו ואחרים חותמים. הוא בא מעשה לפני חכמים והכשירו, ועמי, הבינן ספר מקנה וליקה, אלא להמי שעומדי אמרינן הקנויה מקנה לו, הנה תשובה לשאלה. מעשה שהיה כך היה. כדי להבין את המעשה נחזור רגע לתנך. בספר ירמיהו, מתנבא ירמיה על חורבן הבית. ובא הקדוש ברוך הוא ואומר לו, אבל, על אף שיש חורבן, הקדוש ברוך הוא יחזיר את עם ישראל חזרה לאדמתו. ולכן, טוב להשקיע בנדלן. ואתה תהיה אות ומופת לעם, שידעו שכדאי להשקיע בנדלן. אתה עכשיו קונה קרקע, על אף שאתה צועק לפני כולם, שבעוד שנתיים יוצאים לחורבן, אתה קונה עכשיו קרקע, וכותב את זה בספר, למען יעמדו ימים רבים, שכשנחזור, יהיה לך ראיה שהקרקע שלך. הולך ירמיה, קונה מהבן דוד שלו, חנאל, קונה ממנו קרקע, וכתוב, ואקח את ספר המקנה. לא כתוב ואתן, ואקח. אז מי נתן את הספר? מי כתב את השטר?
מקנה.
המקנה. דהיינו, הבן דוד. ואקח, אני הקונה, לקחתי מהמוכר. מכאן למדנו, שתמיד כשמשתמשים בשטר קניין, צריך שאת השטר יכתוב המקנה ולא הקונה. נסבר את האוזן. יש לי מלווה ולויווה. מי צריך לכתוב את השטר? הלויווה. יש לי מלווה ולויווה, מי צריך לכתוב? הלויווה. למה? כי מי המקנה? הלווה. המלווה נותן כסף. הוא נותן. מה קורה באותו הרגע? הלווה משתעבד, שאם הוא לא ישלם את הכסף, נגבה את זה מהנכסים שלו. אז מי המשעבד? מי הנותן? הלויבה. המלווה נותן את הכסף, אבל בשטר, מה שאני צריך מהשטר, זה שאם מחר יהיה בעיות, אני יכול על סמך השטר הזה להוציא כסף מאיפה? מהלויבה. אז הלויבה, שהוא המקנה, צריך לכתוב. זקן בעיר, בכפר, הוא המלווה לבני הכפר. ברגע שהוא מלווה לבני הכפר, מי היה צריך לכתוב את השטר? בני הכפר, הלווים. עם הלווים. בפועל מי כתב? כתוב. וכותב בכתב ידו ואחרים חותמים. רגע, אבל צריך ספר מקנה. התשובה היא, הוא הקנה את זה ללויבה, והלויבה חזר ונתן לו. מה שאלת אותי? האם אישה יכולה להקנות? התשובה היא, כמו שהזקן מקנה, גם האישה מקנה. ולמה? כי אני אומר שאפילו שעוד רגע מקבלים בחזרה את השטר, בכל זאת הוא מקנה ומקבל בחזרה. אומרת הגמרא, מה אתה מדבר? אמר רבו, מה יקושיה, דילמה זקן שייני, דידע להקנויי. פה מדובר על יהודי תלמיד חכם. זקן זה שקנה חוכמה, יושב בישיבה. אדם כזה יודע הלכות קניינים, יודע להקנות ויודע לקבל. אבל ברגע שמדובר על אותו אדם שהוא אינו תלמיד חכם, אחד שהוא לא תלמיד חכם, אולי הוא חושב, שמע, אני נותן לו כדי שהוא יחזיר לי, הרי זה חצי ישראבלוף כזה. אז הוא משאיל לו את זה. כמו אתה בא בערב פסח, אתה לוקח את המטפחת, מרים את המטפחת, זה כלל בן אדם לא יודע מה הוא עושה אפילו, למה? זה נראה לך כזה לא רציני. זה הגמירות דעת. זה הגמירות דעת. שם זה אולי נראה לה כהשאלה, כך שואלת הגמרא. האמת היא שתוסעות במקום שואל של הפצצה וכל הראשונים עומדים על זה, ואנחנו מהירים. אני רוצה לדמות בין השטר מקנה של היהודי דנם לנושא של הגט שלנו. מה התפקיד של השטר במקרה של המלווה והלוי ושמה?
שאם הלווה לא יחזיר,
המלווה... בעברית קוראים לזה שטר ראייה. זה לא שטר קניין. זה לא שטר מבצע. הביצוע זה המסירה, זה נתינת המעות. השטר הוא שטר ראייה. עכשיו, אגב, גם אם לא יש שטר, גם מיל ועל פה זה משעבד. וגם במיל ועל פה ברמה עקרונית הייתי צריך לגבות מנכסים משועבדים. אלא מה? שבמיל ועל פה עשו תקנה לטובת הלקוחות, שהלקוח בא ואומר, איך אני אקנה? נגמר המסחר בעולם. אני אקנה ממך קרקע, אתה לבית ממישהו כסף, אתה לא תשלם לו מחר רעובה, לוקח לי את הקרקע, עשית סיבוב פעמיים. אז אם כן לא שבקת חי לכל בירי, אני מוכרח לבוא ולומר, שאם אין קול שאומר שאתה לבית, וקול יוצא על ידי שטר עם עדים, אז הלקוחות אי אפשר לקחת מהם, אחרת אף אחד לא יקנה קרקע. אם יש קול, אז מפרסמים, בודקים, יש טאבו, יש איפה לחפש. אבל אם אין קול, אז אין איפה לחפש. זה העיקרון של הדברים. מה זה דומה לעיקר שלנו? במקרה של גט, זה השטר שאיתו אני צריך לפעול. כך שעוד תוצאות. ואם תאמר, מה עניין שיתרי הלוואה לגט, דהנם אלא לראיה, ואפילו במיל ועל פה היה גובה ממשב, זה אילה משום דן לכל. אומר אבל תוצאות אין פן אדיר. אומר תוצאות תבין, אדם שמלווה לכל בני הכפר, ואחד כזה שאוהבים אותו, הוא דואג להם, הם דואגים לו. מחר בן אדם קונה קרקע, זה בן אדם עם אפשרויות. אז למי קודם כל מציעים לקנות? לבקן, לבקן עם האפשרויות. מי כותב את השטר? כמו שעד היום הוא כותב שטרות בכפר, גם את זה הוא כתב. אז איך בכל זאת הוא קנה? כי הוא יקנה את זה למוכר, והמוכר... הנה אתה רואה שאפשר להקנות, זה היה שאלת הגמרא. אומרת הגמרא עדיין, אלא אמר רב המאחה, בוא אני אביא לך מקור אחר, כ"א עמוד א', אלא אמר רב המאחה. הרב היוצא לאחר חיתום שטרות גובה מנכסים בני חורין. מה קורה? יש לי שטר. בשטר כתוב, ראובן לבא משמעון, $1,000. חותמים העדים, אני בא אליי, שמעון אומר לו, תשמע, אני לא רגוע. אני רוצה הרב קבל הכסף. אין בעיה. משה, אתה יכול לחתום לערבות בשמחה? הולך משה, כותב מתחת לחתימת העדים, אני ערב. האני ערב שלו, זה היה בעצם בלי עדים. אם אין לזה עדים, אין לזה קול. לכן, אם מחר אלוהי ולא ישלם, גובים מהערב, אבל רק מנכסים בני חורים ולא מנכסים משועבדים. כי אין לזה קול. רגע, אבל איך הוא משתעבד? הרי אם הוא ערב, הוא משתעבד. איך הוא משתעבד? על ידי השטר. אבל השטר למי שייך? למלווה, לא לערב. ומי צריך לכתוב את הערבות? מי צריך לכתוב את השטר? זה שמקנה, זה שמשעבד את הנכסים שלו לטובת העניין. בהכרח, שהמלווה מקנה את זה לערב, הערב חותם, ואז הוא מחזיר חזרה. הנה אתה רואה שכל יהודי, לא רק הזקן המיוחד, התלמיד חכם, כל אדם באשר הוא כשהוא ערב, מקנים לו, הוא קונה, ואחרי זה מחזיר. אומרת הגמרא, עדיין זה לא ראיה. אמר רבא שמעי קושיא, דילמא גב רשעיני דיד אלה הקנויי. איזה ראיה אתה מביא לי מזכר לנקבה? זכר שלומד ויודע ומכיר במערכת הקניינים, אבל יודע שהוא צריך לקנות ולהקנות לגמרי, לא בהשאלה, אבל אישה אולי לא. אומרת הגמרא, אתה צודק. אלא אמר רבא שמעי אחא, תקבל משנה מפורשת. אישה כותבת את גיטה והאיש כותב את שוברו, שאין קיום הגט אלא בחותמיו. משנה, אצלנו בפרק, בהמשך, המשנה אומרת, כך כתוב מפורש, האישה כותבת את גיטה ומופיע בדף כפפת עמוד ב', והאיש כותב את שוברו, בבקשה, האישה כותבת את גיטה. אבל מי המגרש? הבעל. אז מי צריך לכתוב? אז איך זה אישה כותבת? היא מממנת, מקנה לו, והוא מחתים את העדים ונותן לה. הנה אתה רואה שאישה יודעת להקנות. נו, אז אם זה משנה מפורשת, אז מה באי רמי בר חמה? שואלת הגמרא, באי רמי בר חמה היו מחזיקים בטבלה שהיא שלה? זה משנה. רמי בר חמה לא יודע משנה? את השאלה הזאת היא מאיר תופות בדף כף עמוד ב' בדיבור המתחיל, אישה לא ידע באמצע התופות. ואם תאמר, וכי לא ידע מקניטין, דקוטפת, דפשיט מיני בסמוך, דאישה כותבת את גיטה? ויש לומר, דמצי לתחויה, דקוטפת על קלף דבל, אלא שנותן את שכר הכתיבה. לא, מהמשנה הזאת זה לא הוכחה מוחצת. כי הייתי יכול להגיד שהמשנה אומרת ככה, האישה כותבת את גיטה, מה פרוש? הבעל מביא נייר, האישה משלמת לסופר, ואז אני אומר שאת הכסף שהיא משלמת לסופר יקנו לו, הפקר בידין הפקר. אבל מה זה נוגע לדין שלנו של טבלה? ורובק שמתרץ אומר רבא, מה פתאום? האישה נותנת את גיטה, המשמעות היא כותבת הנייר, היא משלמת לסופר, היא מקנה לבעל, וזה מועיל כקניין גמור, ולכן זה משמש לי ראיה לשאלה של רמי בר חמה, זה באמת הוכחה שהאישה יודעת להקנות, היא לא נותנת בתורת שאלה, ולכן היא רשאית להתגרש בו. עוד אומרת הגמרא, אמר רבא, כתב לגט ונתנו ביד עבדו, וכתב לשטר מתנה עליו. קנעתהו ומתגרשת בו. זה צריך להבין, בכל גט שאדם נותן לאשתו, יש לי בעיה. לאישה אין יד. היד שייך לבעל. ולכן יש יסוד שנקרא גיטה וידה באים כאחד. כדי שהיא תוכל לקנות אותו דבר, עבד, יד עבד כיד רבו. אז איך הוא משחרר אותו? גיטו וידו באים כאחת. הסיפור שלנו הוא כבד. אדם כתב גט ונתן אותו לעבד. לוקח את העבד ומקנה את העבד לאישה, ועכשיו העבד, הגט והיד באים כאחד. זה מוכרח להיות כמו שהדגשנו. הגט, העבד והיד באים כאחד. כי אם אני אגיד שהיא קונה את העבד, והעבד נותן לה את הגט, היא לא מתגרשת. היא לא יכולה להתגרש על ידי העבד, היא חייבת שהבעל יגרש אותה. אלא מה? ברגע שהוא נותן ליד העבד, זה כמו שהוא נותן ליד חצרה, גיטה, העבד וידה באים כאחד, ולכן היא מגורשת. אומר רש"י, קנעתה הוא לעבד בשטר מתנה זה, והגט שבידו דהב אלה, היי עבד כחצרה, וגיטה, וחצרה, באו לה כאחד. שואלת הגמרא, והמי, איך היא יכולה להתגרש? חצר מהלכת היא וחצר מהלכת לא קנה. הרי כל מה שאני לומד שיש לזה דין של חצר זה דומיה דה קרקע. קרקע זה דבר שהוא לא נייד. איימה תתרץ לי בעומד וכי תימה בעומד ולכן זה לא נקרא נייד. והמר רב הכל שאילו מהלך לא קנה, עומד ויושב גם לא קנה. עונה הגמרא והלכתה בכפות. אתה יודע מה מדובר? שהעבד היה קשור, וכשהעבד קשור, הוא נתן את הגט בתוך יד העבד, והתנה לה את העבד, אז הגט והחצר באים כאחד, והיא מגורשת על ידי החצר המכונה עבד. אבל עדיין יש בעיה. יש דין, שגם בעבד צריך שיהיה חצר שקונה, צריך חצר המשתמרת לדעתה. חצר המשתמרת לדעתה. עבד, גם כשהוא קשור, הוא ברדת. ומכיוון שהוא ברדת, אז הוא משתמר לדעתו, לא לדעתה. אני צריך שזה יהיה הכל לדעתה, ולכן יעוין בתוסות. ותוסות אומר, והלכתה בכפות, אומר תוסות, כפות וישן בעינה. וכך לומדים כולם. כי אם הוא לא היה ישן, אז זה חצר המשתמרת שלא לדעתה, היא לא מתגרשת. אבל ברגע שהיא ישן, אז החצר המשתמרת לדעתה. ממשיכה הגמרא ואומרת,
הוא לא יכול
להלך. הוא
משתחרר.
הוא כפות. איך הוא ישתחרר? אבל כשהוא כפות, אז הוא חצר שלא מהלכת. אין בעיה. זה בדיוק המסר שלנו. אוקיי? אופציה נוספת להרדים אותו. כן. אומרת הגמרא ואמר רבה, כתב לגט ונתנו בחצרו, וכתב לשטר מתנה עליו על החצר, קנעתה ומתגרשת בו. זה אותו דין כמו בעבד. החצר והגט והיד באים כאחד, והיא גרושה. אומרת הגמרא, אז למה אני צריך גם לומר את זה בעבד וגם בחצר? הוא צריכה. דיר שמונה נעבד אבא מן הדווקא עבד. אבל לחצר לגזר משום חצרה הבא לאחר מכן. אם היית אומר בעבד, אז הייתי אומר לך דבר כזה. בחצר אי אפשר לעשות את הקונץ הזה, למה? תאר לעצמך שאדון שם את הבעל, שם את הגט, בחצר של משה, השכן שלו. היא הולכת וקונה את החצר של משה. הייתי חושב שהיא תהיה גרושה, והאמת היא שהיא לא מתגרשת. למה? כי משה לא יכול לגרש אותה. הרי הבעל נתן למשה. היא קונה את החצר, אז ממי החצר קונה את הגט? ממשה, לא מהבעל. אז הייתי אומר שגם אם הבעל נותן את החצר של עצמו, אולי באמת לגזור עתו חצרה הבא לאחר מכן, שאז היא לא תהיה גרושה. לכן אמרתי, תדין בחצר, מה אתה שואל? שואל תוספות. אבל בחצר לגזור משום חצרה הבא לאחר מכן, ואם תאמר, והשמינן שפיר מעבד דלא גזרינן משום חצרה הבא לאחר מכן. כמו בחצר אתה יכול להגיד את אותו סיפור בעבד. שאני אחשור שמו ימכור את, יפים את הגט אצל העבד, וימכור את העבד למשה. והיא תקנה את העבד ממשה, ואני אחשוב שהיא מגורשת, והיא לא מגורשת. ויש לומר, דה בעבד ודאי לא גזרינן, דה עירי בכפות, ומילתא דלא שכיחא, ולא גברו ברבנן, הערתם את זה קודם. בעבד לא הייתי חושש לזה, כי זה מילתא דלא שכיחא, אבל בחצר זה שכיח שהוא שם בצל חצר של מישהו. אומרת הגמרא, והיא השמינן חצר, הווה מן הדווקא חצר, אז קונה. אבל עבד לגזור כפות, עטו שאינו כפות, כמו שאמרת, ששם אני אבוא לטעות ולחשוב שאפילו בעינו כפות, כמה שמלן, גם חצר, גם עבד. הדינו, שאם הוא יקנה גיטה, ידה, חצרה, באים כאחד, ולכן היא תהיה מגורשת. כפות ישן, נו, מה הבעיה? כמה שמלן שאם העבד כפות וישן לא כמה שמלן שלא גופרים ואני לא חושב שמה הוא ייתן את זה ביד עבד ער וכדומה אמר הבאיה מיכדי הרי חצר מהיכה התרבאי מאיפה בכלל לומדים שחצר קונה מידה למה כתוב ונתן בידה אומרת הגמרא אם היה כתוב בידה ונתן אז הייתי אומר שחייבים לתת ביד. אבל כיוון שכתוב ונתן בידה, לומדים מזה, שצריך נתינה למשהו שהוא רשותה. חצר, דלת אמס וכו', בסביבתה. בכל אופן, כולל חצר. נו, אז מאיפה אני יודע את הדין של חצר? מידה. מה ידע דהית בין מידעתה בין בעל כוחה? אף חצרה דהית בין מידעתה בין בעל כוחה. אז כמו שיה צריך להיות דווקא דבר כזה שהוא מידעתה, וגם בעל כורחה, כי אני יכול לזרוק לה בחצר גם אם היא לא רוצה והיא גרושה. אף חצרה, לתת לה ביד, גם, אף גם בחצר צריך חצר שיכול לשים שם בין אם היא רוצה ובין אם היא לא רוצה. זה בחצר ששייכת לה. אבל אצלנו במקרה שלנו מה קרה? הוא נותן לה במתנה את החצר. והמתנה מדעתה איתה בעל כורחה לאיתה, אבל במקרה שלנו זה רק מדעתה. כי אם היא לא תרצה את המתנה, אז היא לא זוכה בחצר, ואם היא לא זוכה בחצר, אז ממילא אין לה כאן גט. איך אפשר לתת כזה גט שהוא לא מתקיים בין מדעתה, בין מבעל כוחה? עוצרת הגמרא ואומרת, מה תקיפה רבשים מברבשי להבאי, והשליחות לקבלה זה מדעתה איתה בעל כוחה, ליתה וכאב השליח לקבלה. מה אתה טוען הבאי? שרק אם יש פה גם מדעתה וגם בעל כוחה, זה יהיה חשב לי כמתנה, כשליחות, כנתינת גט. ולא, זה לא טוב לגט. מה אתה אומר? שליח קבלה. שמי עושה את השליח? האישה. וזה חייב להיות מדעתה. אם היא לא עשתה אותו שליח, הוא לא שליח קבלה. והיא מתגרשת. הנה אתה רואה שגם כשזה לא שייך בעל כורחה, שייך המושג של גירושים. אני רציתי לטעון שרק במקום ששייך בין מדעתה או בין בגלל כורחה, רק אז שייך גירושים. הנה יש מקרה ששייך רק מדעתה, ובכל זאת יש גירושים. אומרת הגמרא, מה עונה על זה הבעיה? והבעיה... עתו שליחות מידה התרבאי, ושלח בשלחה התרבאי. אומר הבית תירוץ ראשון, מה בכלל הקשר? מאיפה אני יודע שאישה יכולה לעשות שליח קבלה? כתוב ושלח, ושלחה. איך אני לכתוב ושלח? למה כתוב והי? מלבדות. מכאן אתה למד שאישה יכולה למנות שליח קבלה. נכון, מהמקור של ושלח, לא נאמר בעל כוחה, אז רק מדעתה. מאיפה אני יודע אבל את הדין של חצר? מדין יד. יד זה שייך בין מידעתה בין בעל כוחה. אז איזה חצר קונה? חצר כזאת היא ששייכת בין מידעתה בין בעל כוחה. ולכן שאל הבאי, חצר כזאת היא שהבעל מקנה לה שזה רק מידעתה ולא בעל כוחה, איך יועיל נתינת גט? והיא בית אימה, שליחות לקבל הנמי אשכחן בעל כוחה, שכן אב מקבל גט לביתו קצנה בעל כוחה. האמת היא, אני גם יכול להגיד לך שבשליח קבלה כן שייך בעל כוחה. האבא הוא שליח קבלה של הבת, והוא מקבל, גם אם הבת לא רוצה, כשהוא, היא קטנה, והוא קידש אותה, הוא גם מקבל בשביל הגט בעל כוחה. לא רק זה, הבעל יכול לתת לו גם בעל כוחו. יעוין בתוספות למטה. שכן אב מקבל לגט לביתו קטנה בעל כוחה, ואפילו בעל כוחו של אב מתגרשת, כשנותן לו בעל כוחו. כדמוך בפרק בית הקידושין, דמר קידושין דעת אביה וכו'.
את זה כנראה לומדים את זה מהקטע של חצר, כמו שנמצא את זה.
אתה רוצה דווקא לחצר, אבל לא בשביל לעכב. יש בתוספות וי בית משליח לקבלה נמי אשכחן בעל כוחה. משמע שרוצה לומר, דה אפילו התרבה היא שליחות מידה, ניחא. כיוון דה אשכחן שליחות בעל כוחה על ידי אב. אף על גב דשאר שליח לא אבה אלא מדעתי. מכל מקום חשיב דום ידידה. זאת אומרת, זה מתאים לידה. ותאמה דחצר מתנה נמי, אף על גב דלת הבעל כורחה. נהה ודום ידידה, כיוון דאש כחן חצר בעל כורחה, כגון חצר שהיה לה קודם לכן. למה אתה צריך להמציא לי תירוץ חדש? אתה בא ואומר לי, שליח קבולה, שזה בעל כורחו, בעל כורחה. חצר עצמה גם יש מצב של בעל כורחה. אם זה חצר שהייתה שלה קודם, לא משהו שעכשיו הוא מקנה לה. ואומר רבינו חצרה דחצרה דמקודם לכן לא אבה בעל כורחה, כמו שליחות דאב, יכולה להפקירו ולא תתגרש, וכו'. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, כתב לה על העלה של זית, או על בעל חיים, או על יד של עבד ונותן לה את העבד, או על קרן של פרה ונותן לה את הפרה. תראה, בשלמה יד העבד, כפה לפעמוד ב', לא אפשר למקצה, אני מבין, למה הוא נותן לה את כל העבד? למה אי אפשר לחתוך לו את היד? למה אי אפשר לחתוך לו את היד? כי עבד חייב במצוות כמו אישה. ואם אתה חותך לו את היד, אז עבד יוצא ב-24 ראשי איברים. ברגע שיחתכו לו את היד, הוא משתחרר. אז הוא לא יכול לחתוך לו את היד, אבל הוא נותן לה את כל העבד. אלא קרן של פרה, לקצי ולהתבלה. תחתוך הקרן ותיתן לה, מה הבעיה? אומרת הגמרא, אמר קרא וכתב ונתן לה. מי שאינו מחוסר על הכתיבה ונתינה. יצא זה שמחוסר כתיבה, קציצה ונתינה. למדנו מכאן, שרק אם אני יכול תכף ומיד לכתיבה, לתת את הגט, זה נקרא גט כשר. אבל אם אני צריך קודם לחתוך ורק אז לתת, זה לא כשר. ובעזרת השם בשבת, לא סיימנו, אבל בעזרת השם בשבת, נשתדל להזכיר את הרן במקום, ואת התוספות הארוך, דיבור המתחיל, יצא ושמחוסר כתיבה וקציצה, שישנה מחלוקת גדולה מאוד בראשונים, על מה נאמר חסר קציצה הכתיבה. האם זה נאמר רק על בעל חיים? בעל חיים ואוכל, צריך שיהיה דבר כזה שלא מחוסר כתיבה, קציצה ונתינה. אבל אם למשל יש לי נייר גדול וכתבתי עליו גט ואני צריך לחתוך את הגט מתוך הנייר, זה לא נקרא וכתב ונתן. או כמו שרבנו תם אומר שגם זה נקרא וכתב ונתן. או כמו שנסביר בשם הבהג, שכל דבר כזה שמראש הוא לא חושב לקצוץ אותו, זה לא נקרא מחוסר קציצה, גם אם אחרי זה הוא כן יחליט לקצוץ אותו. אבל לכאורה פשוט לפי כולם, שאם הוא נתן לגט בנייר קטן ואחרי זה רוצה לעשות קישוטים וכדומה, מה שהוא חותך את הפיסות הקטנות, זה ודאי לא נקרא מחוסר ציצה. אומרת הגמרא, ומה יהיה בעץ, ומה יהיה כותב את זה על עלה של הציץ נקוב, האם כשהוא נותן את זה זה מחוסר ציצה? כל זה בעזרת השם יבואר. סיימנו בזה שהמשנה אומרת, רבי יוסי הגלילי אומר, אם הוא כתב לה על בעל חיים, או אם הוא כתב לה על אוכל, היא איננה מגורשת. מה הייתה, אמרת רבי יוסי הגלילי? דתניה, וכתב לה ספר. אין לי אלא ספר, דהיינו קלף. מניין לרבות כל דבר שאפשר לתת לאישה, תלמוד לומר, וכתב לה מכל מקום, על כל דבר. אם כן, מה תלמוד לומר? ספר. אז למה כתוב? ספר, הרי כל דבר. ספר, דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל, אף כל דבר שאין בו רוח חיים ואינו אוכל. אבל אם זה עבד, פרה, עלה של זית, שזה מאכל בהמה, זה כבר לא טוב לגט. ורבנן שכן מתירים, היא כתיב בספר וכתב בספר כדי אמרת בקלף. השתה דכתיב ספר? לספירת דברים ודעת, זה רק בא ללמד אותי שצריך לספר בגט את ענייני הגט. אומרת הגמרא ורבנן, היי וכתב מה יביד אלי? אתם רבנן, מה אתם עושים? הרי זה לא בא לרבות כל דבר. כי הרי כתוב לא כתב דבר מסוים. אז מה אתה עושה עם המילה הזאת? אומרת הגמרא, מבא אלו בכתיבה מתגרשת ואינה מתגרשת בכסף. כי סל כדעתך אמינה, הקיש יציאה להוויה, מה הוויה בכסף? הרי איך הוא מקדש את האישה? איך ההוויה נעשית? בכסף. אז אף יציאה נמי בכסף. אולי אפשר להוציא אותה רק בכסף, כמה שמלן שמה? בכל עניין. הקיש יציאה להוויה, מה הוויה בכסף? כתוב בפסוק, ויצאה והייתה לאיש אחר. איך מקדשים אישה? בכסף. אז אולי גם לגרש אפשר בכסף? כמה שמלן? בכתיבה מתגרשת ולא בכסף. והידחנו רבי יוסי הגלילי, מאיפה אתה יודע שכסף לא? נפקא ליה מספר קריטות, ספר קורתא, ואין דבר אחר קורתא. אז מה קורת? ספר ולא כסף. והידח רבנן, מה הם לומדים מספר קריטות? מבא אלה דבר הקורת בינו לבינה, כדתניא הרי זה גיתך על מנת שלא תשתי יין, על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם, אין זה קריטות. עד 30 יום הרי זה קריטות. לפי רבנן אני לומד מזה דבר כזה. אדם אמר לאישה, נתן לגט אבל עשה תנאי, על מנת שלא תלכי לבית אביך. אם הוא דיבר על זמן קצוב, 30 יום, 5 שנים, אבל זמן קצוב, אז זה נקרא קריטות. בעוד 5 שנים הם מתנתקים. אם הוא אמר לעולם, אז היא נשארת מחוברת אליו לעולם. בגללו לעולם היא לא יכולה ללכת לבית אביה. אם היא יגידה לעולם לא תרקדי, כל דבר שהיא נשארת מחוברת בו, זה לא ספר קריטות, צריך דבר הקורט, מפריד בינו לבינה. ותוספות אומר, רגע, אבל אם אבא שלה ימות, אם אבא שלה עם קור בית, אז תוספות אומר שכל יוצא חלציו קוראים בית אביה, ומביא ראיה מתמר, שבילך בית אביך, אבא שלה מזמן מת, אבל יוצא חלציו קוראים בית אביה. לכן זה לא נקרא קריטות. נו, ומאיפה אתה רבנן תדע את זה ואידך? רבי יוסי הגלילי, שלומד מקרת ספר קורתה, אז מה הוא, מאיפה הוא יודע את הדין הזה של דבר הקורת בינו לבינה? מקרת קריטות. למה כתוב ספר קריטות? יכול להיות ספר קרת. דבר קורת בינו לבינה. ואידך, רבנן, קרת קריטות לא דרשי. הם לא דורשים את הקרת קריטות, ומכיוון שהם לא דורשים את הקרת קריטות, דבר קורת בינו לבינה, לכן הם נשארו מהמקור שלהם, ספר קורתה וכולי, כפי שלמדנו, ואין דבר הקורת בינו לבינה, ולא באופן שהוא עשה תנאי והשאיר משהו אצלו.